שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת. אנחנו בפרשת ראה. היום יהיה לנו אורח מיוחד, אבל נתחיל קצת בעיון בפרשה. פרשת ראה יש בה הרבה מאוד מצוות. ובמבט ראשון אנחנו לא רואים קשר ישיר לעשרת הדיברות. אבל הרב יובל שרלו נתן שיעור בו הוא הראה איך בעצם ספר דברים לא חוזר על כל התורה כולה, אין בו את כל המצוות שיש בתורה, למשל כל מצוות הקורבנות לא מופיעים. אז כנראה שצריך לחפש מה הדגש המיוחד של משה רבינו לפני הכניסה לארץ. ובניתוח שלו עובר על כל המצוות ומראה שכמובן המצוות מסודרות בגדול לפי הסדר של עשרת הדיברות. זה מבטחים מפרשת ויתחנן, עם אנוכי, עובר ללא יהיה, והפרשה שלנו, פרשת ראה, מתעסקת בתחילתה, בדיבר לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. זה משהו שוב, אם אנחנו לא מרכיבים את המשקפיים הנכונות, לא נראה את זה. אבל כשמעיינים לעומק, אז מוצאים את האזכור ומבינים, הנה זה כאן בדיוק. אז שימו לב, אנחנו מתייחסים בתחילת הפרשה לנושא של המקום אשר יבחר השם. כלומר, בית המקדש. אם נדייק בפסוק, נראה אזכור קל של הדיבר. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם. הקדוש ברוך הוא הולך לשים את השם שלו שם. כלומר, בית המקדש זה המקום שבו שם השם מתגלה. איפה זה בא לידי ביטוי? אז קודם כל ברמת הפשט, אנחנו יודעים שהמקום היחיד שמותר לכנות את שם השם במלואו, זה בבית המקדש. הכהן הגדול היה אומר את שמו המפורש של הקדוש ברוך הוא של 42 אותיות ביום הכיפורים, מי שזוכר מהתפילה 10 פעמים, וכל העם היו משתחווים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל מעבר לעצם ההופעה של שם השם, צריך לדון מה העניין של שם שמכנים את השם. לקרוא השם בשם אלוהים, או לקרוא לו בשם אדנות, יש לזה משמעות הרבה יותר מאשר רק עצם הקריאה בשם. זהו תיאור של הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה. אנחנו אומרים בתפילה, אתה קדוש ושמך קדוש. יש הבדל בין אתה לבין שמך. אתה זה העצמיות של הקדוש ברוך הוא. קדוש מעבר ליכולת שלנו, להשגה שלנו, אבל גם שמך, ההתגלות שלך אלינו, היא משהו שמעבר יכולת התפיסה שלנו. כשהקדוש ברוך הוא שם את שמו במקום, זה אומר ששם הוא מתגלה בצורה הרבה יותר חיה וברורה לעין וישירה יותר מכל מקום אחר. אז גם אנחנו בדיבר שלנו, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אתה כאדם מצווה לדאוג להתגלות של שם השם בחייך, וכמובן לא לשאת אותו לשווא. כך משה רבנו מרחיב את הדיבר לא תישא בפרשה שלנו, ודואג לייקר את המקום הזה של המקדש, המקום שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא. ולכן זה המקום שאליו מגיעים בשמחה, ומביאים אליו את הקורבנות שלנו ואת המעשרות שלנו. יחד עם זה שיש מקום שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, יש גם עם שעליו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, וזה עם ישראל. ולכן אחרי הפרשייה הזאת של המקום השבחר השם, אנחנו מצווים להיות בנים נאמנים לקדוש ברוך הוא. לא להתגודד, לא לשים כוחה בין העיניים למת. והטיעון פשוט, כי עם קדוש אתה על השם אלוקיך. בך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. להיות סגולה מכל העמים זה מי שאצלו מתגלה שם השם. ועכשיו המשימה הגדולה שלנו זה לא לשאת אותו לשווא. והשבוע רב שלום עדיין בחופשה, ואנחנו מראיינים עורך מיוחד שנענה לשם יואב באומן. שלום יואב.
שלום יקיר, איזה זכות להתארח אצלכם.
תודה רבה. יואב הוא שותף מלא למתניה שהתארח פה שבוע שעבר. אולי תספר לנו קצת יואב, לפני שייכנס לעניין, מה החיבור שלך לתנועת הסרט?
אז בשמחה, אני ממש נדלקתי על תנועת הסרט לפני כמה חודשים, כשפגשתי את הרב שלום שוורץ, הוא הגיע לסדרות כדי לספר לי ולמתניה על התנועה המיוחדת שנקראת תנועת עשרת הדיברות. מאז אותו מפגש, ככה משהו נדלק, הבנתי שמדובר פה בלא סתם תורה, יש פה תורה שהיא מאוד מאוד כללית, זה ממש כאילו הדברים הראשונים שנאמרו לנו בהר סיני, הדברים היחידים שנאמרו לכולנו כעם, שכולנו שמענו אותם, ואני פשוט הרגשתי מיד שזו תורה שהיא מאוד מאוד יסודית בחיים. אז ככה נוצר החיבור. ואחר כך היה לי זכות לעזור למתניה לעשות סמינרים לסטודנטים בתחום, משהו שהיה מאוד מאוד מוצלח, ובעזרת השם הולך ומתפתח גם השנה.
יפה. אבל השאלה שלי בסופו של דבר זה איפה אתה מתחבר לנושא הזה ביום יום? מה זה משפיע עליך? מה זה אומר שאתה מחובר לעשרת הדיברות?
אני חושב שהחיבור שלי לעשרת הדיברות, לאט לאט בחודשים האחרונים, מאז שאני ממש מנסה להקדיש את זה יותר ויותר מחשבה, זה לראות איך כל דבר שאני עושה בחיים שלי מתקשר לעשרת הדיברות. זה מתחיל בבוקר כשאני משתדל להגיד כל בוקר את עשרת הדיברות, ככה זה נכנס לי למודעות בפעם הראשונה. זה ממשיך כשיש לי כל מיני בחירות שאני צריך לעשות בחיים, ואני צריך לראות אם יכול להיות שיש פה לא תגנוב, או שהאמונה שלי לא חזקה מספיק, או שבת, האם אני מוצא את הזמן הזה ביום שלי לנוח נפשית ולא לרוץ. זה ממש משהו שאני חושב שהוא סוג של מפתח מאסטר להכל, וככל שאני מתעסק בזה יותר, אני יותר ויותר מבין איך זה קשור להכל.
אתה יודע שאתה הראשון שמצליח לענות לי על השאלה הזאת.
וואו.
כלומר, כשנכנסים לנושא בראשונה, אז אתה אומר, טוב, יש פה תורה מיוחדת, יש פה גילוי מפתיע, אולי אוצר שהתחבא 2000 שנה. אבל זה נשאר בשכל קצת, בלימוד שלנו, לא ביום-יום. אבל כשאני שואל אותך על החיבור לעשות הדיברות, התשובה שלך היא אוטומטית, איפה זה משפיע עליי ביום-יום, בבחירות שלך. אולי תוכל לתת לנו דוגמה. מה זה אומר בבחירות שלך שקופצות לך עשרת הדיברות?
כן, בטח. משהו שיצא לי ככה לחשוב עליו במיוחד בימים האחרונים, הבנתי שאני ממש מכור לטלפון, ולדבר הכי משעמם שיש אולי, סתם להיכנס לאינטרנט, ואז הטלפון שלי מציע לי כל מיני כתבות שאולי מעניינות אותי, והן לא מאוד מעניינות, בטוח לא יותר מעניינות מהחיים שלי האמיתיים, הפרטיים. ובכל זאת אני נכנס לשם, כאילו אני חייב לעשות את זה. וזה ישר מקפיצי את לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה בכללי דיבר שאני מאוד מאוד מחובר אליו, ואני ממש רואה את זה, בימים, זה שם במודעות, זה לא אומר שאני לא אעשה את זה, אבל אולי אני קצת יותר יחשוב פעמיים לפני שאני עושה את זה, אולי אחת מהעשרות או מאות פעמים שאני אפתח את הטלפון היום, אני לא אעשה את זה, וזה משמעותי.
זה אכן משמעותי, הלוואי וכולנו נעמיד את הדיבר מול הפנים, זה לא פעם ראשונה ששומע שפה כזאת על הדיברות, כתמרורים כאלה, שעומדים לפניי לבדוק את עצמי. השאלה היא, הם לא רק תמרורים, הם גם מעצימים, דוחפים. כי כשאני מסתכל על הדיברות, אני רואה ניסוח של לא. לא קופץ לי מאוד כתמרור, ופחות כדוחף. אז איך זה אצלך?
באמת, הנטייה הראשונית שלי גם היא לראות את הדיברות כתמרורים, שאומרים לי, אל תעשה ככה, לא זה, לא זה, לא זה. ואני חושב ש... זה שריד פסיכולוגי שנשאר מהמצוות, כי באמת המצוות זה לשון ציווי, וזה כן מערכת כללים. כמובן שהכללים האלה, לפי ההשקפה שלי, אמורים לעזור לנו להתחבר להשם, שזה בסך הכל כן משהו שהוא אקטיבי וחיובי, אבל כן יש פה כל מיני גדרות מאוד ברורים שאני צריך לשמר מהם, לא לעבור עליהם. הדיברות לעומת זאת זה כמו שנשמע מהמילה, משהו אחר לגמרי. ואני חושב שדרושה קצת עבודה כדי לעשות את המעבר הזה ממצוות לדיברות, אבל אני כן מאמין שבכל אחד מהדיברות, גם אלה שמתחילות במילה לא, הם חד משמעית מצוות אותנו כן. יש גם דיבר שהוא גם וגם, שמור וזכור. זכור את יום השבת, זה האספקט החיובי, האקט החיובי של לקדש את השבת, ושמירת השבת זה האקט של השלילי, של לא לעבור על השבת, על איסורי השבת.
אתה מזכיר לי שהשבוע ניסו לתפוס איזה עיתונאי בשמור את יום השבת לקדשו שלו. מי שלא יודע, אז אחד מהעיתונאים הדתיים נצפה במלון באוסטריה, וכיוון שמי שצפה בו וראה אותו היה אחד מראשי קריים מיניסטר, הוא תיעד אותו שהוא עובר בתוך החדר אוכל עם המאכלים הלא כשרים, ונכנס למעלית בשבת, וכל זה הקפיץ לי לפחות את המהירות שבהם אנחנו שופטים בן אדם ולא מעמיקים בכלל, העיקר תפסתי אותו ואני אראה לו מה זה.
חד משמעית. השפיטה הזאת שאנחנו עושים זה משהו שהוא אוטומטי שקורה. אני חושב שאנחנו תמיד תמיד שופטים בני אדם, וצריך מאוד מאוד להיזהר כשעושים את זה שאנחנו שופטים אותו בצורה הנכונה. הדיבר התשיעי זה לא תענה ברכה את שקר. ולכאורה הדיבר הזה מדבר רק על מקרה מאוד מאוד ספציפי, שבו אדם נמצא בבית משפט והציווי עליו הוא לא להעיד עדות שקר. אבל כמובן שהדיברות הן הרבה יותר כוללניות מזה, והן אמורות להשפיע על כל אחד ואחת מאיתנו כל יום. אין ברירה, אלא להגיד שהדיבר הזה רחב יותר, ובעצם נוגע לכל מצב בחיים שבו אנחנו צריכים לשפוט אדם, כמו המצב הזה. אני חושב שחשוב מאוד לזכור שכשאנחנו מגיעים למצב הזה של שפיטה, שצריך לדון כל אדם לכף זכות, כמו שאומר שמאי. וממשיך רבי נחמן ואומר שאפילו את עצמו חייב לדון אדם לכף זכות. אז כשאנחנו רואים מצב כזה של עיתונאי שלכאורה לא שמר שבת או כשרות, אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב איך אנחנו היינו באותה סיטואציה, אם יכול להיות שאנחנו היינו נגיעים איכשהו למלון לא כשר בשבת ועושים הכל כמו שצריך, אבל בכל זאת היו רוצים להוציא עלינו שם רע, ומאוד מאוד להיזהר בדברים האלה.
מעניין שאותו בן אדם שרודף אחרי אותו עיתונאי על נושא השבת, היה חשוב לו כמה ימים אחר כך להעלות סרטון מצלם את אשתו, כנראה, מדליקה נרות לכבוד שבת עם הנכדים שלה.
זהו, אני חושב שזה לא פחות מבדהים. אם נסתכל במבט קצת יותר רחב מהאי נעימות והכעסים וכל ההתחות והשמות, יש פה משהו מרתק שאנחנו זוכים לראות. והוא שיהודים רוצים להיות חלק מהשבת, אבל לא רק באופן של שמירת השבת, אלא גם באופן של הזכירה. אני חושב שיש פה איזושהי התעוררות מחדש של זכירת השבת. מחלוקות זה לא דבר חדש בעם ישראל. אחד מבעלי המחלוקות הגדולים ביותר היו שמאי והלל. הלל תמיד סבר שצריך ללכת בדרך השלום, לפסוק על דרך שהיא תהיה מציאותית ונוחה יותר לקיום המצוות. לעומתו שמאי סבר שצריך ללכת רק לפי האמת. ובסוף נקבע שההלכה כבית הלל. אבל הזוהר הקדוש אומר ש... המצב הזה הוא רק כרגע, כשהמשיח עוד לא הגיע. לעתיד לבוא, אנחנו כן נחזור לפסוק כבית שמאי. וזה באמת אמירה מאוד מאוד מדהימה, כי זה אומר שלעתיד לבוא אנחנו נלך יותר לפי האמת. ואני חושב לפעמים לעצמי, לאן נעלמו כל אותם אנשים שהלכו כבית שמאי וההלכה לא נפסקה כמותם? איפה הם נמצאים היום בעם ישראל? זה היה יכול להיות חצי מעם ישראל שפשוט הלכה לא כמותו. ואני חושב שבאיזשהו מקום הם עדיין כאן. בעצם כל אותם אנשים שאינם בתוך ההלכה, השאלות שלהם כלפי אנשים שכן בתוך ההלכה מאוד מאוד נוקבות, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה. ויכול להיות שיש פה איזושהי התקרבות לזמנים של גאולה, לזמנים שבהם ההלכה כן תהיה כבית שמאי. עכשיו, דבר נוסף מעניין הוא שהחילוק בין בית הלל לבית שמאי לגבי שמירה וזכירת השבת. אמרו עליו, על שמאי הזקן, שלא היה זיכרון שבת זז מתוך פיו. כל דבר טוב שהוא היה מוצא, הוא היה שומע אותו לכבוד שבת. לעומתו הלל היה נותן את הקדושה לכל יום במשך השבוע, ברוך השם יום יום, אבל שמאי היה ממש נתון בזכירה הזאת של שבת. זה לא סתם אני חושב, שאותם אנשים שהם אולי נמצאים בתוך הקבוצה של בית שמאי, הם גם אלה שמקדשים את זכירת השבת. יכול להיות שכל הדיון הזה, כל הפולמוס הזה שהתעורר סביב אי שמירת השבת לכאורה של אותו עיתונאי, בא כדי לעורר אותנו לזיכרון השבת. אנחנו היום כל כך מסתכלים האם אדם שומר שבת, האם קבוצה מסוימת שומרת שבת, ושוכחים להסתכל על החצי השני של הדיבר הזה, על הגרסה האחרת שלו, זכור את יום השבת לקודשו. אולי אם אנחנו נשכיל להסתכל על זכור את יום השבת לקודשו, נסתכל על מה אנחנו כן עושים, נגלה שהמכנה המשותף שלנו בתור יהודים שקשורים לשבת רחב בהרבה ממה שתיארנו לעצמנו. הרמב"ן אומר משהו מדהים, יש לו דעה יחידה, רק הוא אומר את זה, אבל... הוא משווה בין זכור ושמור לבין מצוות עשה ולא תעשה, והוא מזכיר את ההלכה שמצוות עשה דוחה את לא תעשה. אז לא יודע, אבל יכול להיות שהמשמעות של דברי הרמב"ן בדורנו זה שאנחנו רואים את המוני בית ישראל עוברים על השמור, על הלא תעשה, אבל מוכנים אולי לקיים חלק מהזכור. אני חושב שיש פה משהו מדהים שקורה, שעם ישראל כן מתעורר לדבר על הזכור, ובעזרת השם, אני מקווה שמתוך הזכור הזה, הם גם יתחברו לשבת בכללותה, זכור ושמור.
מעניין שאותו שמאי שהזכרת שדן לכף זכות, הוא אותו שמאי שיפסק הלכה כמותו כמידת הדין. למרות שלדון לכף זכות נראה כמו רחמים ולא כמדין, כי לדון לכף זכות זה לא לרחם על מישהו, זה להסתכל במבט יותר רחב, שמאפשר שיפוט בצורה יותר אמיתית ולא ספציפית ונקודתית על מעשה כלשהו שנעשה. והיום בפינתנו על הסתכלות על הדיברות לעומקם, אנחנו הזכרנו את היכולת להתבונן על דיברות דיבר כנגד דיבר, צורך העניין אנוכי מול לא תרצח. אבל אפשר גם להסתכל על דיברות שהן קרובות אחד לשני. ואני אתן כמה דוגמאות שמופיעות בתנא דבליהו פרק כ"ו. למה לא תישא כתוב ליד זכור, אז אומר התנא דבליהו, וכל מי שאינו רגיל בשבועת שב ושקר, הרי הוא נוחל את חיי העולם הבא, שזה יום שכולו שבת. זכור וכבד, כל זמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אין חטא של חילול השבת ולא שאר שום חטא בא על ידו. ועל הקשר בין כבד לבין לא תרצח, אומר תנא דבליהו, ללמד חש, אם יש לו לאדם מזונות בתוך ביתו, ואינו מכבד וזן ומפרנס את אביו ואת אמו אפילו בילדותן, ואין צריך לומר בעת זקנותן, נחשב לו כאילו רוצח כל ימיו לפני הקדוש ברוך הוא. היינו בפרק הזה ובמקומות אחרים, אולי גם תחשבו בעצמכם על ההקשר שבו דיבר מופיע, מי השכנים של הדיבר. בהקשר של הדברים שדיברת יואב, אני רוצה לספר סיפור, שני סיפורים ליותר דיוק, שמספר אותם רב שלמה קרליבך על הבעל שם טוב. הוא מספר שהבעל שם טוב שאל מי יהיה איתו בעולם הבא, כיסא ליד כיסא, בהקשר של שמירת שבת. ובסיפורים של הבעל שם טוב, תמיד הם עולים על עגלה, עגלון שקראו לו איוון, מושך בסוסים, אבל הסוסים לוקחים אותם לבד, לאיזשהו מקום עד שהעגלה נעצרת, והם יודעים שהשם שלח אותם לשם. והפעם הם מגיעים לעיירה של גויים, עיר מלאה בגויים, לכאורה בלי הרבה יהודים בכלל בסביבה, ונעצרים ליד איזה בית, חסים פנימה, רואים את בעל הבית, הוא לא נראה יהודי כל כך, הוא מוכן בשמחה לארח אותם, והם מתכוננים לשבת, ומגיע ליל שבת, הם רוצים להתחיל את התפילה, ופתאום מתחילים לשמוע עוד ועוד אורחים נכנסים, ומתחיל המולה, ורעש, וחגיגות, וריקודים, ושמחה, ושתייה, איזה שבת ואיזה נעליים. תחשוב שאתה מחוץ לדלת של בית כנסת, מול בית כנסת, יש לך פאב רעש, אני כל הלילה. אי אפשר להתפלל, אי אפשר להתנהל. וככה עוברת השבת שלו. אין סעודות שבת, לא סעודה ראשונה, לא שנייה, לא שלישית. תו אני אהיה בגן עדן רבה, על שם טוב שואל את עצמו. אז אחרי שנגמרת השבת, הוא פונה אל היהודי ושואל אותו, למה אתה עושה חגיגות כל כך גדולות בשבת? אז הוא אומר לו, תשמע, אני בגיל 5, נחטפתי על ידי גויים והובאתי לכאן, ואם אני יוצא מכאן, הורגים אותי. היו שני דברים שאני זוכר מהילדות שלי, שבשבת היה שמחה גדולה והבון אורחים. ומאז זה מה שאני עושה. אז הבעל שם טוב היה לו על קצה הלשון להתחיל להגיד לו, כן, תשמע, יש עוד כמה הלכות בשבת חוץ מלארח הרבה אנשים ולזמוח. אבל הוא אמר, אם אני אתחיל להגיד לו, הוא יתחיל לחשוב שכל מה שהוא עשה זה טעות ולהתאבל על כל מה שהוא עשה, כדאי שכבר אני לא אגיד לו את זה. זה האיש אמור להיות עם הבעל שם טוב בגן עדן. שבוע לאחר מכן הבעל שם טוב אמר, עם מי אני אלך לגיהנום אם חס ושלום אני אחלל שבת. ושוב פעם עם העגלה ושוב פעם עיירה, פעם יהודית, והעגלה נצרת ליד הבית של הרב. והם יחסים פנימה והרב לומד תורה ואומר, תלכו, תלכו, מפנה אותם לאיזשהו חדר צדדי, לא מתייחס אליהם כל כך. כשהוא יוצא מהבית לתפילה, הם אפילו לא, הוא לא קורא להם במפורש, הם באים אחריו. חוזרים מהבית כנסת, הם רואים שנרות השבת מאוד 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 קטנים. הם שואלים את האישה, למה? והיא אומרת, שמא חס ושלום יקרה משהו מנר ומישהו ינסה לחבות אותו, אז שיהיה מינימום. הם יושבים בשולחן והאבא יושב במרכז הכיסא, לא בצד ימין, לא בצד שמאל, שלא בטעות יקרה לו איזה משהו, כל רגע שילדים זזים ומאיר להם, אין שירים, אין כלום. תיזהר שלא תדרוך על המלאה בשבת, תעבור על איסור. אל תיגע בזה, שמה יקרה, ככה כל השבת עובד. נגמרת השבת, אבל שם טוב שקל להגיד לרב, שחוץ משמירת שבת, יש שכירת שבת, שמחה בשבת ועונג שבת, אבל הוא חשב שזה חסר סיכוי.
וואו. זה, אנחנו לא יודעים.
א', אנחנו לא יודעים, וב', גם הילדים שלנו גדלים באווירה שכל כך אסור, 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 והם שוכחים כמה כיף זה שבת, כמה עונג שבת, כמה זכות יום השבת לקדשו, הוא חשוב. אז לא שיש לנו משהו, נראה לי, לומר על העיתונאי, הוא שגם התמונות שלו הם בבגדי שבת, כי הוא זכר את יום השבת. אבל באופן כללי, אני חושב שאתה רוצה לטעון נקודה, שעם ישראל יכול להתאחד סביב זכירת השבת, גם אם לא הגענו עדיין למדרגה של שמירת שבת.
חד משמעית. ולא נשכח שזכור, קדם לשמור. אז אולי זה גם אומר על התהליך שאנחנו צריכים לעבור.
אוקיי, אז תודה רבה לך, יואב, על הדברים מעניינים והחיבור שאני חש דרך הדברים שלך לחזון הזה של עשרת הדיברות ערכי הליבה של עם ישראל. שבת שלום.
שבת שלום, יקיר.